מקובל, אחת השבתות היקרות, אחת השבתות הנכבדות ביותר של עם ישראל, היא שבת החמור. זו השבת שבה אנחנו מתחילים שבע שבתות, סדרה של שבע שבתות, שבהם אנחנו קוראים בנחמה של עם ישראל. נכנסת קצת ונלך אחורה. דיברנו בשבוע שעבר שידוע שבגילת איכה עתידה להתהפך כולה לטובה. תישאר כל המגילה כמו שהיא. המשמעות של המגילה, המשמעות של הפסוקים, מה שכתוב במגילה, כולם יהיו נדרשים לטובה, שנאמר, ויהפוך אדוני אלוהיך אתך את הקללה לברכה כאהבך אדוני אלוהיך. כתוב במגילה, ראה אדוני והבית למי עולדת כה. אם תאכלנה נשים פרי בטנם עוללות טיפוחים, אם יערק במקדש אדוני כהן ולוי. מה זה אם תאכלנה נשים פריים עוללות טיפוחים? ידוע שאחד מהדברים שהתורה נדרשת בהם הוא קל וחומר. אני לומד מהקל לחמור. לדוגמה, אישה פטורה מרוב המצוות שבתורה. מצוות עשה שעזבן גרמה נשים פטורות. אישה פטורה מציצית, פטורה מתפילין, פטורה מכל מיני מצוות עשה של מלאכה, מצוות עשה ששייכות בזמן, קריאת שמע, לימוד תורה, נשים פטורות, כי הן עסוקות בענייני הבית, בענייני העולם. אבל האנשים מותר עליהם חיוב של המצוות. אנחנו לא באנו לעולם הזה, הקדוש ברוך הוא שלח אותנו רק לאכול ולשתות, להבדיל כבהמה. בני אדם, מה השוני בבן אדם מבהמה? שהבן אדם עסק בעבודת קונו. אלא מה? כדי להתפרנס, מותר לו להתעסק כדי לפרנסה, אבל לא שהעיקר יהיה הפרנסה. אבל הנשים פטורות כהן, לא מצוות במצוות הללו. חוץ ממצוות ששייכות גם לאנשים, כמו יום הכיפורים, כמו שמירת שבת, שגם נשים חייבות. לאכול כשר, וכן כל מצוות הדת, או לא תעשה. שואלת הגמרא במסכת ברכות, במה זוכות הנשים בעולם הבא? אנחנו זוכים בגן עדן על ידי לימוד תורה, אנחנו זוכים בגן עדן על ידי המצוות שאנחנו מקיימים, אבל הנה נשים עם הזכיין. משיבה הגמרא, בענתורי גבי הוא ובתנויי ביני הוא. כשהן מגדלות את הילדים לתלמוד תורה, שולחות אותם בבית המדרש ללמוד, שמלבישות אותם, מאכילות אותם, ושולחות אותם להתפלל, וממתינות עד שהבעלים חוזרים מבית הכנסת ומבית המדרש, משרתות אותם ועוזרות להם. יש להם חצי במצוות שהאנשים עושים. בזכות זה זוכים להיום למובן. הנה ראינו שמי שלא מקיים מצוות, אבל רק מסייע למי שמקיים מצוות, זוכה לעולם הבא. וזה אומר הנביא, ראה השם והבית. למי עולדת כה? אם תאכלת אנשים, תראי בטנם. ומה אם זה פירושו קל וחומר? ומה אנשים שהן פטורות במצוות עשה שהזמן גרמה ופטורות בלימוד תורה? נחשב להם כאילו עסקו בתורה כשהן מסייעות לבעלים ללמוד תורה. קל וחומר האנשים שהם בפועל מקיימים מצוות, שישראל בפועל הולכים לבתי כנסת, ולומדים תורה, מניחים תפילין, ושומרים שבת, ואומרים קדושה וקדיש, על אחת כמה וכמה שמגיע להם שכר טוב בעולם הזה. ובעולם הבא גם. אם יהרג במקדש השם כהן ולוי, פשט הפסוק, על זכריה הנביא שהלכו אותו ישראל, בזמן שהוכיח אותם. אבל אם יהרג הכוונה, כאשר יש דבר שצריך מסירות נפש. והמסירות נפש. מי הראשון למסור את נפשו? איפה שיש צדיק בישראל, איפה שיש איש גדול, הוא מוסר את נפשו. תראו, היה שנת רשנון ב', לפני 503 שנים, גירוש ספרד. היה כמה גירושים, אבל הגירוש העיקרי היה ברשנון ב', ביום תשעה באב. היה המלך של ספרד והמלכה איזבלה המרשעת של רשעים ירקב, הם גזרו על כל היהודים שבספרד. היהודים בספרד היו יהודים אמיצים מאוד, ונוחים וטובים. היו כלכלנים מעולים, عن إزراحين مصلحين، ثم إزراحين ترجع على فيه حين الانتليجنسيا، حين היום מעורית החיין, החברה, הכלכלה, המדינה של ספרד, והיא ידעה שהמדינה תתמוטט אם היא תגרש את היהודים, אבל מרוב שנאה ליהודים, הלכה סעשר, שונא ליעקב, כל השנאה, לך לסבול. פסקה עליהם אחד משלוש, או כולם ימירו את דתם, יהיו נוצרים, יקבלו עליהם דת הנצרות, או יעלגו אותם, יעלו אותם על מוקד, בואו מקרשים, תוך שבוע. והיה זה ביום 9 באב ניתנה פקודת הגירוש, בשנת רנ"ב, והרימו את רגליהם היהודים, רוב היהודים, הרימו את הרגליים ועזבו את הארץ, בני, עד שנשבעו שלא יחזרו עוד בארץ ספרד. ידוע עד היום, יש משפחת טולדנו, אתה מוצא המונים המונים, משפחת טולדנו, הם היו המנהיגים, הם נשבעו, הם היו בעיר טולדו בספרד, זו הייתה עיר יהודיה. טולדנו, הם נשבעו לבספר תורה, טולדו? לא. טולדנו קראו להם, טולדו? לא, הם היו יוצאי העיר טולדו. כלומר, אנחנו לא נחזור עוד בעיר הזאת. יצאו משם. והיה שם ביניהם מרן רבי יוסף קארו, היה ילד קטן, בעל שולחן ערוך, רבי משה קורדבירו, המקובל הריאלי, הילד קטן, רבי יעקב בלאו, גאון הגאונים היה, הרכבז, רבי דוד בן זמרה, רבי שלמה אלקבץ, שמחבר את השיר "לכה דודי" שאנחנו קוראים בליל שבת, רבי משה אלשיך, המפרש הגדול על התורה, המביט, רבי משה בן רבי יוסף מטרני, המביט, אין עוד, זה הזכרתי לכם, המפתח הזה, 200 גאוני עולם, כולם אנשים ענקים, הרימו את רגליהם ויצאו משם. וחלק מהיהודים, שמסיבות שונות לא ידעו לעזור, נשארו שם בתוך המרתפים, שברו בסתר את דת ישראל, וקיבלו עליהם כלפי חוץ לדת הנצרות, והם היו נקראים האנוסים. עכשיו, מי היה בראשם אז? המפרש הגדול של התורה, מפרש הגדול ביותר, האברבנאל. האברבנאל, תדעו, שאמרו עליו שמזמן הרמב״ם לא קם מפרש גדול של התורה כמותו. כשקורא את האברבנאל, איזה. אני זוכר מורבי עליו השלום כל שבת, אחרי התפילה השחרית מבנץ החמה, היה יורד למניין שלי לחכות, להרגיע להם את המניין, אני לוקח ספר אברבנאל, קורא אותו על אותה פרשה. הוא אברבנאל מביא את הפרשה, תחת פרשה, מביא לי לפחות איזה 20-30, לפעמים 50 שאלות בפרשה. ואחרי זה מתחיל, מביא שאלות, שאלות, שאלה, שאלה ראשונה, שאלה שנית, שאלה שלישית. אני עוד אומר, ים של שאלות, אחרי זה מתחיל את הארץ, מבאר את הכל. איזה מהלך, גאון עצום. שמו היה דוד יצחק אברבנאל, רבי יצחק אברבנאל, המפרש של התורה. מה עשה אברבנאל? הוא היה שר האוצר. שר האוצר של המדינה של ספרד, וספרד אז זה לא ספרד של היום, מי שתה כל פורטוגל וכל המדינות היבשת שסביבה באירופה, כמעט מחצית אירופה הייתה נתונה למרותה של ספרד. ומה היה? בתחילה היא הייתה ארץ אסלאמית, ואחר כך עברה כיבוש נוצרי, אז היא הפכה להיות ארץ מדינה נוצרית. וזה היה שם אותו רבי יצחק אברבנאל, היה עומד בראש הציבור שם היהודי. והנה, הגיעה להם הודעה שהוא צריך לעזוב את המדינה, צריכים לעזוב את המדינה. רבי יצחק אברבנאל ארז את החפצים שלו האישיים, שם במזוודה, שם על הכתף, ובא אצל המלך ואמר לו, אני נפרד ממך לשלום. אמר לו, לך לאן? ואני איפה שהאחי הולכים, אני הולך איתם. ובתחילה הלכו ליוון, מדינת יוון, היה שם עיר אנדרופולי, שם הם ישבו רובם, ומשם גלו לארץ ישראל, בעיקר רובם הגיעו לעיר צפת. אמר לו המלך, לא, אתה תישאר פה ואני אמדיך אותך עושר גדול ואני תוכל להמשיך להיות יהודי ואם תרצה תבוא עם תפילין לתוך ישיבת הממשלה, אין שום מונע. אינטרס הרשעים הגויים, מה? כי זה נוגע לאינטרס שלהם, עוד מדרש. בסדר. אבל אתה, זה הם יפה לך. תראה את הרשעים עם מחשמם, השונאי ישראל, האלה הערב, כשיהודי דתי יעשה איזה משהו, יקום מועלה בשצף קצף. איזה רב אחד בסוף קיבוצניק מלהיות עד. מה אתם רוצים? אתם רוצים להגיד לנו איך ללמוד תורה? אתם רוצים להכתיב לנו את התורה? זה יפנים שכמותכם. ואם אתה הולך לאיזה מסגד, אותו שר צורר, שהוא הולך לאיזה מסגד, הוא לא מוציא את הנעליים, הוא לא יודע לכבד את אותו מסגד, שזה שם הכל הם יודעים שהכל שקר ועבודת ילילים וכזב, ומה הם מלמדים שם, מה יש להם שם? את הילילים של הגויים הם מכבדים בכל רמה חבריהם ושסה גידיהם. שזה מגיע למשהו של דת יהודית, ואנחנו מתגמדים לפניהם. מכבדים אותם, חושבים אותם, מי יודע מי הם? מי הם? אוכלי לבנות. הם לא יכולים להכתיב לנו מה לעשות. אמר רבי יצחק רבנן, זה מנהיג. אמר, אתה תגיד לי, להישאר פה, ואחי ועמי נודדים? ואשר תמות ימות, ואשר דרכי אלך, ושם אקבר, עמך עמי ואלוקייך אלוקי. אני לא מוכן, איפה שהעם שלי הולכים, אני הולך איתם. אמר לו, אבל חלקם נשארים פה, אמר, מה אני אעשה להם? מרבנים אמרו לצאת, אני גם, אני איתם. ורבי יצחק רבנן קידש שם שמיים בעולם, ויצא לגלות יחד עם כל היהודים. ואז ישר אחר כך ביוון, עד שהזכיר הלך לעולמות, פורעים מסירות נפש של מנהיגי ישראל. תראה פנחס בן אלעזר. הגמרא אומרת שבאותה שעה שנשיא שמעון זמרי בן צנוע הביא את המדיינית ולקח אותה לאוהל שלו, היה חרון אף על ישראל חס ושלום, הקדוש ברוך הוא רצה להשמיד את כולם. למה עד היום אנחנו שמחים במוצאי שבת ושרים אליהו נביא זכור לטוב? ובעברית מילה אנחנו עושים כיסא של אליהו לזכר הקנאה של פנחס בן אלעזר, פנחס הוא אליהו. למה זה? כי היה אז חרון אף על ישראל חס ושלום. בלעם הרשע ידע מה צריך לעשות, אמר לו, נכנה יעצך את אשר יעשה העם הזה לעם אחד באחרית הימים. אמר לו, אלוהיהם של אלו שונא זימה הוא. יש דבר אחד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לסבול, הוא ערך הפיים. אבל אם יש דבר אחד, הוא לא, הוא מהר מגיב. אם חלילה יש עבירה של גילול עבירות, מיד הקדוש ברוך הוא מגיב. על זה הארץ לא יכולה לסבול. תראו, בשום מקום בתורה לא כתוב ולא תקיע הארץ, רק במקום אחד, איפה שיש את העניינים האלה, בפרשת קדושים, אנחנו קוראים ביום הכיפורים, שמה, דיני עריות ולא תקיע הארץ. ורעם הרשע ידע את זה הנבל הזה, והוא כך יעץ לו. ואז 24,000 מישראל הלכו אחרי בנות מואב. זה היה דבר קשה מאוד. וראה פנחס בן אלעזר שהקדוש ברוך הוא רוצה לכלות את ישראל, חס ושלום, בזוהר כתוב שהוא מסר עצמו למוות. הוא בא אצל משה רבנו, אמר לו, אתה לימדת אותנו, הפועל הרמי, קנאים פוגעים בו. אמר לו, קריאלני, גרדנו לבית פרבנקה. לא אמר לו, רגע, נשלח איתך שומרי ראש, נעשה איזה גדוד. יעשה איזה הטעיה, תרגיל הטעיה, נאגף אותם מימין, נאגף אותם משמאל, לא בטח. והיה פנחס בן אלעזר, והיה קום מתוך הקהל, ויקח מורח בידו, וילך, כתוב, נכנס לאוהל, ויתקום את שניהם. היו יכולים אז חתיכות, אלה שבט שמעון אלימים היו, תקיפים מאוד. יעקב אבינו פחד מהם, אומר, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחת כבודי. בכל זאת, פנחס בן אלעזר מסר משהו. יוצא שצריך להציל את ישראל, מי קופץ בראש תמיד הראשונים אל המנהיגים? רחמנים. תראה שישראל עמדו בים במצרים, מי הראשון שקפץ בים? נחשון בן עמינדב. הוא מסר נחשון. מי היה נחשון? נשיא של שבט יהודה. נחשון בן עמינדב זה כיסו של אהרון הכהן. אהרון הכהן לקח את אלישבע בת עמינדב, אחות נחשון, לא לאישה. נחשון היה מכובד גדול, והוא הראשון קפץ להם. כדי שממנו ילמדו כולם. תמיד המלכים של ישראל בקרב היו יוצאים ראשונים. דוד המלך אומר, כי בך ארוס גדול, ובאלוהי ידבק שוב. כשיוצאים למלחמה, הוא היה יוצא ראשון, היה נותן יקמות לי. וכל מכה של חץ שהיה זורק דוד, היה הורג 800 חלל בבת אחת. וחץ אחד, 800 חלל. אז זה אומר, אני ארלג במקדש השם, כהן ונביא. היו מוסרים עצמם למיטה, הצדיקים שלנו, המנהיגים שלנו, תמיד היו מוסרים עצמם למיטה בשביל ישראל. תראה, אומרים שהגויים היו איתנו בסדר, איזה בסדר? יש פסוק באיכה, שרים בידם נבלו, בנזק כלים לא נהדרו. אומר סעדיה גאון, בדורו היה תקופת הגאונים, תקופת הגאונים זה היה תקופת תור הזהב של יהודי בבל. אחרי תקופת הגמרא, התלמוד, היבאו רבנן סבוראי, הם קוראים לפני התלמוד נקראים אמוראים. אחריהם תקופה שנייה, תקופת רבנן סבוראי. אלה היו מפרשים את התלמוד, סברות. אחריהם באו הגאונים. מה זה גאון? לא כל אחד שכותבים עליו היום הגאון האדיר, מפוצץ הרים, שבר סלעים, לא זה. הגאון, רק חילה אומר, גאון גימטריה 60, גימל א' ו', גימל 3, א' 1, ו' 6, 10, ונון 50, 60. אם לא בקי בהרפא ב-60 מסכתות, לא נותנים לו תואר גאון. היום מחזקים את זה ככה. אפילו הוא קרא רק את העמוד הראשון של העיתון, זה כבר גאון. להרפא. הגאון זה אחד יודע 60 מסכתות. קצת תקופת הגאונים, בתקופת הגאונים היו עמודי העולם. היה רב חיי גאון, רב סעדיה גאון, והיה ביניהם רב שרירה גאון. שרירה גאון היה זקן שבישראל. באו הבבלים הרשעים, ממשלת בבל, גזרה גזרה על ישראל. הלך רב שרירה גאון והשתתף בשביל לתת גזרה, אמרו לו לא, אנחנו רצו להרוג כמה וכמה בישראל. אמר הוא מוכן למסור עצמו על קידוש השם. אמרו לו, אם אתה מסכים שיתנו אותו, נעזוב את ישראל. הסכים. לקחו אותו, היה זקן בן 80, ותלו אותו על שער העיר, ודפקו את ידיו במסמרים עד שמת. כונן עליו קינה רב סעדיה גאון, שרים בידם נפלו, בני זקנים, לא נדע, הוא כך כתוב באיכה. שרים בידם נפלו, שרים זה רב שרירה גאון. בידם נפלו, תלו אותו בידיים. זה שהוא זקן, הם לא רחמו, לא ידעים לרחם. בני זקנים, לא נדע. אומר, תראה, שרים בידם נפלו, שרים בידם נפלו. אל תקרא שרים, אלא שרים. לפני זה כתוב, זה כלים משער שבת הוא, בחורים מנגינתם. שבת מסוס ליבנו, נהפך לערב מחולנו. זה כלים משער שבת הוא, מה זה כלים משער שבת הוא? תדעו, אז כלים שכתוב פה בפסוק, אין פירושו זקן בין 80 ל-90. זקן זה שקנה חוכמה, כמו מפני שיבה תקום, ועד עבדה פני זקן. כל מי שבקיא בתורה, יודע התורה גם פה, מלמד לאחרים, אנחנו חייבים לקום מפניו. אומר, היום, משיח עדיין לא בא, אז אדם ממוצע, אם קרה לו נס ולא דרס אותו איזה אוטו ולא ירה בו איזה מחבל, לא נשאר חי ומס הכנסה לא עשה לו התקף לב, אז הוא יישאר בחיים 70, 80, 90 שנה, או זה נס. זה הלך לעולמו, צריך להודות השם יתברך אלף פעמים. אז רואים זקן, שואלים בן כמה, הוא לא נעים לשאול אותו, אז מה עושים? שואלים אותו, תגיד, אתה בעירי לארץ? כן. אתה זוכר את הבריטים? את הטורקים? כן, קצת ככה. אתה היית בזמן הטורקים. מה היה אז? מי היה אז הרב? מי היה לך? מי היה צריך לו בר מצווה? שואלים אותו. איזה רב? איזה זה? וככה עושים חשבונות? אז יודעים בערך בין כמה הוא 80, 90. ויש אחד זקן לירושלים, שאלו אותו, היה בפטירה של הבן איש חי. כמה עושים חשבונות? כמה שנים נפטרה בן איש חי, וכמה הוא היה אז, אז יודעים את הנשערים. ככה נשערים את ה... זה כתוב, הנודע בשערים בעלה. מה זה נודע בשערים? בשיעורים. שערים. לעתיד לבוא, מה זה לעתיד לבוא? מחר בבוקר יבוא משיח. אז בינה מוות לנצח. אין מוות עוד בעולם. בתל המיטה, בתל המחולאים. כתוב בפסוק, והנער בן 100 שנה ימות. השיר אומר שמי שימות בן 100 יבכו, נקטף, מה זה בדמי ימיו? جنب أبيب ימיו. התחילה, רק התחיל את החיים שלו. זה להיות 1,000 שנה, 2,000 שנה. ויש אומרים, בכלל לא ימותו. מה 1,000, 2,000? מה בבני אשר הימות? זה אמרו על הגויים והנער בבני אשר הימות. אבל ישראל אין מוות. אז יראו אדם זקן, זה כבר לא יהיה נדיר לראות אדם זקן. ולא ישאלו זקן בן כמה אתה, מה זה בן כמה? זה כבר דבר נפוץ. ולסוף, לא שואלים בן כמה. מה אין כאן עניין לשאול בן כמה? היום אדם הולך לחפש עבודה, שואלים אותו בן כמה אתה, למה לדעת כמה שנים יש לו לעבוד, ומה עם הפנסיה, הזכויות שלו, אם משתלם, לא משתלם. ולמה? הוא צריך לגמור, אבל אז לא יהיה כבר את כל הסיפור הזה, כי האנשים יחיו לאורך ימים עם כוחות עצומים. זקנים משער, שבת הוא שער, הפירוש הוא לשער, בן כמה הוא משער, שבת, יודע, יפסיקו לשער, בן כמה הזקן הזה, או בן כמה הזקן ההוא, מה איתם, מה החיים שלהם, כמה יש לו עוד לחיות, די. כי כבר יאריך מימים ושנים, לא יהיה כבר. בהמשך הפסוק, בחורים מנגינתם, אז בחורים מנגינתם. הזקנים יהיו כמו בחורים, איך אתה תדע? לפי המנגינה. תראה, צעיר שנכנס לחתונה, עושים שמחת תורה, אז הוא מחפש איזה קלטת, לא, זה לא טוב, זה לא טוב, זה קלטת כבדה, זה שירים, זה מעגולה, אז לא עושה. משהו קצבי, רק רעש, ככה. שיהיה קצב, נעשה ככה שמח, פרח, ירקות חזק. אבל הזקן לא אוהב מנגינות רעש, אוהב את השיר כבד, לאט לאט. איך ראינו את זה בזירה הגלעדי, הוא אומר לדוד המלך, זקן אנוכי, כתוב, וחדלתי לשמוע קול שירים ושרות. אני לא שומע, זקן, אין לו כל כך מצב רוח, תמיד הוא רציני יותר. לא מחפש שירים. אבל לעתיד לבוא הזקנים יהיו כמו הצעירים, זקנים משעה שבת ובחורים הם יהיו. ואיך תדע שהם בחורים? מי נגינתם? לפי המנגינות, הם יאהבו מנגינות של אנשים צעירים, יחזרו לבני נעוריהם. וכתוב, חדש כנשר נעוריכם. אומר הרב תדע, יש במדבר נשר, שהנשר הזה חי 1,000 שנים. איך? הוא אומר, הוא חי כל 100 שנה, הנוצות שלו היו ארוכות, וכבר מרוב הזמן השמש יקטה עליהם, חול, לכלוך, אז הן כבר נחלשות, הנוצות, דורות. מה עושה הנשר? עולה גבוה, נוסק לשמיים, מתקרב את השמש, והשמש שורפת לו את הנוצות, ומתחילות לגדל מחדש נוצות חדשות. כך נהיה אנחנו. זקנים, העורק כמת, השש כוחנו מצרות, חשך משחות העולם לא נקרו בחוצות. יבוא משיח, יראות כזה נפלא. השמש תאיר, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים. כל אחד פניו יאירו איזה אור, כמו נער קטן. האור שלו יהיה חלק, רך וטוב. כל גופו יהיה רענן. ואז לא תהיה עוד זקנה בעולם, לא יהיה צער, לא יהיה התבטלות, לא יהיו ייסורים. זה אמר, זקנים משעה שבת הוא בחורי בינינו. שבת משוש ליבנו, נהפך לב ומחוננו, זה גם יהיה טוב, פסוק טוב, אין. שבת קודש. תראו, אנחנו, בימי החול כתוב, אסור לשמוח יותר מדי. אסור לאכול יותר מדי בחול. אם זה סעודת מצווה, כן, אבל גם שיהיה מורא שמיים עליכם. לא מובא בגמרא, במזרה רעה היו שמחים בחתונה של בנות, ושתו יין, והתחילו לשיר והיו רוקדים, ושמחו מאוד יותר מדי, ונחרב בית המקדש כבר אסור יותר, ואז שהם שוכחים את החורבן, הייתה זוויתה חברתה, הביא כלי זכוכית לבנה, זכוכית לבנה זה קריסטל, יקר מאוד. הביא איזה כוס מיוחד קריסטל, זה שווה אולי איזה 1,000 שקל, ושבר לפניהם. כולם הצטערו, אמר, או, עכשיו נשבח קצת המתח של השירה, של השמחה, יותר מדי זרפו, כי אסור לו לאדם לשמוח בעולם הזה מיום שחרב את המקדש, אין שמחה לפניו. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ושולנו אינם. לא, אסור לו לאדם שימלא שחוק פינו בעולם הזה, לא קשור לחורבן בית המקדש. מה יש יצר רע? איך אתה תצחק יותר מדי? יבוא יצר רע, יחדיר אותך עשו שלום. הגמרא אומרת, ריש לקיש, מיום ששמע מרבי יוחנן את ההלכה הזאת, לא היה ממלא שחוק פיו, היה נסהר. אז היום אסור לנו, אפילו בשבת, כשאדם אוכל בשבת, צריך לזכור חורבן בית המקדש. וכך אנחנו אומרים בברכת המזון, וירצה בחניתנו. פעם גם שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכח. וכל זה נכון לשבת שעברה. מה עם שבת הבאה? אז אני אגיד לכם, אם מחר בבוקר בא המשיח, גם אנחנו לא אומרים את זה בחניתנו, מה נגיד? והגם שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו? איזה חבל. המשיח יבוא, הוא יוריד איתו את המקדש בנוי מהשמיים, והכל יהיה בקודש שמו המכונו ושלום. הרב אברהם אזולאי כותב בספרו חסד אברהם, קבלה בידינו מאבותינו, שביום שיבוא משיח בן דוד, בונה את בית המקדש, באותו יום נראה את המקדש בנוי מאבנים טובות ומרגליות מהשמיים. ובאותו יום הסתלקו החומות של ירושלים. כל החומות האלה, אתם רואים אותן סביב העיר העתיקה, יענו. איך הכי נשפחו יש לו דרכים שלו. ותרד חומה מאבנים טובות ומרגליות מן השמיים. אבל היא תהיה גדולה, כי ירושלים תגיע עד שערי דמשק. אז חולון בטח יהיה גם ירושלים. לא יקראו לעיר הזאת חולון. זה יהיה שכונה, שכונת חולון בירושלים. לא, אין עירייה ועיר בפני עצמה. זה יהיה שכונה. אז כי כל ארץ ישראל תיבנה, כל ארץ ישראל עתידה לקרות ירושלים. אז העתיד הקדוש ברוך הוא להוריד באותו יום את המקדש בנוי. עכשיו את המקדש בנוי, אנחנו לא נגיד ביום שבת את הקטע והגם שאכלנו ושתינו, חורבן ביתך הגדול והקדוש לא שכחנו, מה שייך להגיד את זה, למדנו. אז אומר שבת, אל תגיד שבת, אלא שבת משוש ליבנו. שבת יהיה יום שמחה, כי אז אנחנו נראה שבית המקדש בנוי, לא יהיה לנו צער של הנשמה. אומר מה הפירוש? נאבק לאבן מחולל. מה העניין? שהאבן יהיה מחול, לא המחול אבן, הפוך. האבן יהיה מחול. יום תשעה באב עשית להיות ראש לכל המועדים, ראש לכולם. יש מעשה במדרש כתוב שמלך אחד היה לו חברו אחד מחכמי ישראל. היה מדי פעם פוגש אותו והולך איתו ומדבר איתו לבית החכמה. יום אחד היה שבת קודש, והמלך היה הולך בדרך על המרכבה, והנה ראה את הרב יוצא מבית הכנסת. הרב עמד והשתחווה למלך, עשה לו כבוד, מיד המלך ירד מהמרכבה, ואמר לרב, בוא נטייל יחד, אני רוצה להשתעשע איתך בדברי תורה. התחילו ללכת יחד ברחוב, והנה עבר איזה יהודי מול היהודים, אוהבים ככה, ואז רואה את הרב עם המלך יענו, עכשיו זה הזדמנות. ניגש אמר לרב מרחוק, שבת שלום, שבת שלום, הרב ענה לו, שבת שלום. אמר לו המלך לרב, תגיד, למה אתם אומרים ביום שבת, שבת שלום, וגם הקדמתם את השבת לשלום? יש הלכה, שאדם שרואה את חברו, צריך לברך אותו בשם. תראה, היום אתה פוגש את השני, בוקר טוב. ערך הוא 12 בלילה, 1 בלילה, אומר לו ערך טוב. מה ערך טוב? ערך זה מתי שחצי, שאור חצי חושך, מעובר. זה נקרא ערך, דענו מעובר. אבל אחרי שזה יהיה הלילה, תגיד לילה טוב, לילה טוב. תגיד שלום, שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ויקרא לו השם שלום. המשנה במסכת ברכות אומרת שתקנו שיהיה אדם מברך את חברו בשם שנאמר והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לקוצרים השם עמכם ויאמרו לא יברכך השם. כאן אנחנו חוששים להזכרת שם שמיים ולא תלה, אנחנו אומרים שלום. ולגוי כתוב אסור לומר שלום לגוי, נגיד לו שמות אחרים, מרחבא, פה יש אומרים שלום, קום שלום, ובמהם יגיד לו בנון. אבל לא יגיד ביניהם, אין שלום אמר השם לרשעים. רשעים בואי, תגיד לו שלום. תגיד לו שאמרו ייקח אותו עוזרי שלא יבוא ייקח אותו. אבל שלום לא, בוא נגיד שלום לרשע. אז נחזור לענייננו. אומר המלך, למה אתם לא אומרים שלום שבת? שלום שבת. שבת שלום, מה העניין שבת שלום? אמר הרב למלך, תראה אני אגיד לך מה הסיבה שאומרים שבת שלום, למה שבת שלום? הנזמה נותן. העניין הוא שביום חול, העשיר לא אומר שלום לעני, או האדם המכובד, משתדל לא להגיד שלום לאדם הפשוט. מדוע? כי איך נתפתח השיחה, נוצר קשר? אני אומר שלום. מה נשמע? מה ענייני? ואתה היית אתמול שמה? והצלחתי, אולי אתה יכול... וכבר לכן מבקש בקשה. יהודי לא יכול לבקש משהו. אני רוצה שתשאיר לי את הכלי הזה. ואולי אתה יכול לקחת אותי טרנד. ואולי יש לך הלוואה בשבילי. ואולי מחר אתה בא איתי לבנק. אולי מחר אתה מדבר עם המזכיר ההוא שיעשה לי כך וכך. אז מה גרם כל זה? השלום שהוא אמר. פעם אחרת, אני לא אגיד לו שלום, ואז לא יראה אותו, לא יראה אותי, לא יבקש ממני שום טובה, ויבלבל לי את המוח, חצי יום הלך בשביל השלום אחד שאמרתי לו שלום, חצי יום הלך. אז מה עושה הבן אדם ביום חול? בוא את החבר שלו, מתעלם, כאילו לא ראה אותו, שאביר, תורה, לא ראיתי. אבל ביום שבת, מה יש לך בעיה? ביום שבת אסור לדבר עסקים. ביום שבת הוא מבקש ממך טרנק, מבקש ממך בנק, מבקש ממך קופת חולים, מבקש ממך איזה פרוטקציה, איזה עזרה, איזה דבר, כלום. שבת, מה יש לדבר בשבת? אסור לדבר על דברי חול בשבת. אז לכך אומר לו, כן אומרים שבת שלום, ולא עוד אלא, אני בא רואה את העשיר, אז העשיר בורח, הוא רגיל, כל הזמן שהוא רואה אותו, הוא בורח ממנו. מה אומר העני? אומר לו, שבת, שבת, שלום. לנו היום שבת, אל תפחד, אני לא בא לדבר איתך על כסף. אמר, שבת, שלום. יש לי איזה חבר, היה לי שם צעירים, היה פעם אחת צריך לנסוע ללונדון. שמה, לא עלינו, בכל הארצות האלה, מגיעים שם דתיים, אז זה שנורר, בא לאסוף כסף. אז אנשים רגילים, יש שם אלה שגרים ברחובות הראשיים, בשכונה של היהודים, כל הזמן דופקים להם בדלת, בוקר, ערב, צהריים, בכל עת, ניסיך ונפלאותיך, דופקים בדלת, בקש כסף. זה, היה לו חבר, נראה איתו בישיבה, אשכנזי גם בלונדון, ההורים שלו גרים בלונדון, אמר, תראה, אבא שלי רוצה ממני כמה זוגות תפילין, קח, תן לו איזה מזוודה, תודיך, תעשה טובה, אתה נוסע ללונדון, תודיך לו את זה, תמסור לו את זה ביד, אני לא רוצה לשלוח את זה בדואר או במטוס, זה יכול ל... להיאבד, להתמזות, תזרקו את זה כדי אמרתם. אמר, בסדר, אין בעיה. זה המסכן הזה, הלך שם בבוקר, דופק בדלת, דופק חצי שעה, שום דבר, אין כל ואין עונה עליך. חזר בצהריים, אמר, טוב, אולי יבוא בצהריים, דופק, לא עונה. חזר בלילה, בערב, תחילת הערב, רואה אורות, סולק, יש להם מכשירים, הכל, דופק, לא עונה. בסוף יצא אחד, אמר לו, תשמע, אתה יכול להישאר פה עוד שבעה ימים, שבעה לילות, לא יענו לך. הם רגילים, באים פה הדתיים, כולם מבקשים כסף. זה אמר, זה העניין. התחיל לצעוק, no money, no money, לא כסף, אני לא בא לבקש כסף. עד שצעק שבע פעמים, no money, תפתחו לו את זה. מתי נכנס? וכך אני, ביום שבת הוא פוגש לעשיר, הוא אומר לו, שבת שלום, אני היום שבת, אני לא בא לבקש ממך ממון. אז עונה לו. אמר לו המלך, המלך החכם, שואל את הרב, מפני מה שר התשעי גירשתם אותו, ושר העשירי קיימתם אותו. השר מספר תשע גירשתם, בעליכם גירשתם אותו, אבל שר מספר עשר קיימתם אותו. אמר לו, מפני שזה אין לו קיום, ולזה יש קיום. אין שם המלכה יושבת על כרכרה שומעת, אומרת לבעלה, מה זה? שפון עליך, מה הדברים האלה? שר התשעי גירשתם, שר העשירי, מה אתם שכם סיסמאות על הממשלה, מה אתם מרכיבים ממשלה, מה אתם מדברים? אמר לה, תשמעי הרב, יודע מה שאני התכוונתי. שר התשעי זה תשעה באב. תשעה באב הוא יום תשעי לחודש אב. ושר העשירי זה יום הכיפורים. יום הכיפורים נקרא עשירי, מפני שהוא בעשור החודש. ידוע שאם חל תשעה באב בשבת, מה אומרים תשעה באב? לך. איפה מתינו ביום של תשעה באב, שרים ומזמרים בבית הכנסת תפילה חגיגית? כאילו השנה. אחרי תשעה באב היה השבת, והוא באים את גבורתו, או איזה סלסולים עשו החזרים יותר מכל פעם. על השולחן שרו שירים, אכלו בשר ושתו יין, כל יום תשעה באב. למה? הוא בא בשבת, הוא לא הולך, מה זה? היום שבת, תזוז. ירשו אותו, ירשו אותו עוד 24 שעות, אולי בינתיים יבוא המשיח, לא נצטרך לתשובה. אבל כשחל יום כיפורים בשבת, לא מתקשים, באותו יום. צמים, יום כיפור, עובדים את יום שבת הזה, ביום הכיפורים הזה, מקדש השבת בישראל ביום הכיפורים. למה? למה ככה? צום ביום שבת? אמר לו, מפני שזה אין לו קיום, תשעה באב, זה זמני. זה רק כעת, העניין של החורבן, הגלות, זה דבר זמני, זה לא דבר טבעי, גלות. אנחנו מסתכלים על הגלות כאילו דבר נצחי. אדם מתכנן לעוד 20 שנים, הוא דואג על המשכנתה לעוד 25 שנה, על מה כמה יהיה, מה איזה משכנתה, איזה 25 שנה? אנחנו מאמינים עוד יום המשיח יבוא. אתה דואג מה יהיה עוד 25 שנה? אז אנחנו יודעים שהכל זה לא טבעי. אתה רואה את בית המקדש לא בנוי, גויים יושבים שם, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת? הקדוש ברוך הוא, זה העולם שלו, הוא יפתור את הבעיה. מה אנחנו צריכים להיכנס לעסקים שלו? צר על זה שהגירשתם אותו מפני שאין לו קיום. תשעה באב זה זמני. אבל צר העשירי, יש לו קיום, יום כיפור. מה יום כיפור? יש לו קיום, מה קיום? הזוהר כתוב שכשיבוא משיח אנחנו נעצום ביום כיפור, אבל במקום להרגיש חולשה ועינוי, נרגיש עונג. יהיה מין תענוג ביום כיפור עצום מאוד, שכל מי שישתתף בתפילה ביום כיפור ויצום לא יוכל, ירגיש כוח, ירגיש מין הנאה עצומה. לכן אמרנו, את זה גירשנו ואת זה לא גירשנו. זה אין לו קיום, וזה כן יש לו קיום. גם שבת משוש ליבנו. שבת שהוא משוש ליבנו, אז הפך אבל מחולנו. אבל שהוא תשעה באב כמו השנה, נהפך להיות מחול, יום שמחה. וכשיהיה לעתיד גם כן במהרה בימינו, וגם בשנה הבאה, יום תשעה באב, נחגוג אותו. ונציין בחול את השבת כמו, יהיה יום חג. זה לא יהיה יום חס ושלום של צער, לא יהיה יום של צרות. לכן אמר, אחת רבות רעות צדיק ומכולם אצלנו השם, שומר כל עצמותיו, אחת מהנה לא נשבר. מה זה אחת מהנה לא נשבר? רותינו אומרים, הרמב"ם כותב בספרו הפרדס, יש ספר פרדס רימונים, כתב אותו רבי משה קורדבי, רעות השלום, אומר שם שהאותיות סופרים אותן במספר הקדמי, כלומר אתה סופר א', ב', ג', ד', אחד ועוד שתיים ועוד שלוש, סך הכל ועוד ארבע ועוד חמש ועוד שש, אם אתה סופר עד תשע תקבל 45, תספור עד 10 סך הכל תקבל 55. אז עד תשע אתה סופר, אתה מקבל 45, עד 10, 55, עד תשע זה תשע באב. סך הכל, הימים, תשעה ימים, ספור אותם אחד, עוד שתיים, עוד שלוש, תקבל 45. אבל יום הכיפורים אתה מקבל 55. זאת אומרת, שומר כל עצמותיו, אחת מהנה, נ"ה, נ"ה זה סך הכל של תשע, נ"ה זה סך הכל של 10. אחת מהן לאחת, מהן נון הן, לא נשבר. זה יום הכיפורים, שהוא לא נדחה. שאר הימים, תשעה באב, שאר הצומות עם חנים בשבת, נדחים, נדחים מפניו. אבל זה יום הכיפורים, לא נדחה, לא נשבר. כן אמר משיח צדקנו, נוצר תאנה יאכל פריה. מה זה נוצר תאנה יאכל פריה? התמונה אומרת על הפסוק נחמו נחמו עמי, למה כפל נחמו נחמו? משל, לשני אנשים שנסעו למדינת הים, פעם אחת הייתה אונייה, באו שם שתי יהודים היו יושבים שם. אחד עשיר, אחד עמי. עכשיו כך טבעו של אדם, פוגש את חברו ברחוב, בעיר, לא מדבר איתו. הוא רואה אותו כל יום, מכיר את הפנים שלו, לא מדבר איתו. אבל מתי הוא נהיה איתו חבר, שנמצאים יחד במקום זר, בנכה, אין לו אף אחד, הוא הולך ליצור קשר, אדם לא יכול להיות בודד, הוא השתגע מבדידות, חייב איזה מישהו לשוחח איתו. אז בא ים בדרך, באו נהיה אחרי יום, אחרי יומיים, נהיו ידידים, התחל לספר אחד השאלות בצרות שלהם. העשיר אומר לעני, מה יש לך לעשות, איפה אתה נוסע? אומר, מה אני אגיד לך, אשתי עושה לי צרות שבועות, מה קרה? הוא אומר, אכפת לחם, אין להם בבית, יש לו ילדים, פרנסה, ניסיתי כל מיני מקצועות, כל מיני מלקות, שום דבר לא הולך. שמעתי מהרב, משנה מקום, משנה מזל, אמרתי, אני אשים פעמיים מדינה אחרת, אלך לעבוד שמה, אני עושה כסף, ואז הפרנסה אולי תשתפר, אני אחזור לעיר שלי. העשיר, לא שותק. כלומר, אני שואל אותו עוד פעם, לא עוד פעם, לא עוד פעם, לא עונה בהתחלה. בסוף מוכן לדבר לאשתו כל הזמן. אמר לו, תראה, אני, מה אני אגיד לך, פרנסה יש לי. אז למה אתה נוסע? הוא אומר, אני אספר לך, אני נמאס לי. מה נמאס? אשתו עושה לו צרות. מצערת אותו, ממררת לו את החיים, רבה איתו וזה. החליט לברוח ממנה. בסרט לברוח איזה חודש, חודשיים, לשנות את האווירה, איך אומר, לנקות את הראש שלו, יש לו ג'וקים בראש, רוצה לנקות אותו, ילך שם קצת בים הזה, ילך לאיזו מדינה אחרת, יושב שם חודש, חודשיים, יחזור. טוב, נסור. נסור זו האישה מחכה, האישה שלה שיהיה מחכה מה עם בעלה. אז נכון שרב איתו, אבל זו שזה בעלה, היא רוצה אותו. זו שלה אני מחכה, אבל מה מחכה? היא לא מחכה לבעלה. היא מחכה לראות מה עם הפרנסה, אם המצב מתחיל להשתנות. עברה שנה, ואלה עדיין לא הגיעו לבית. שלחו מכתב יום אחד, שתיהם, זה שכתב מכתב, זה כתב מכתב, ויד מסרו אותו ביד מישהו, בן עירם, אמרו לו, אתה נוסע הביתה, אז אתה תמסור את זה לנשים, תגיד להם דרישת שלום. באו בא האיש הזה, שלח להודיע לנשים, שתבוא אליי שיש לי מכתב מהבן שלכם. אשתו של העשיר שמעה, יש מכתב, מספיק לא לך לראות את המכתב. שמעה, אמרה, בסדר, זה טוב. אשתו של העני חיכתה, באיזה שעה אפשר לבוא, מתי אני אבוא לקבל את המכתב, איך אני אלך, מה אני אלבש, איך אני איזה, ומה קורה. אמרו לו, מה קרה לך? תראי, אשתו של העשיר, לא אכפת לה, היא שמעה. אמר לה, תראה, יש הבדל ביני לבינה. אשתו של העשיר, היא לא דואגת לבעלה, היא דואגת רק מה עם בעלה. היא לא דואגת מה נהיה איתו, היא לא דואגת מה עם הכסף שלו, מה עם העסקים, היא יודעת שהעסקים בסדר. צריך כל היא רוצה לדעת אם בעלה חי, אם בעלה בריא, אם בעלה מעניין אותו ממנה. היא מעניינת אותו או לא. אז די שהיא שמעה דרישת שלום, זה היה מספיק. אבל אני, אשתו של עלי, בא, בעלי חי, עושה זה מספיק לי, אני רוצה לדעת מה נהיה עם הכסף, מה נהיה עם הפרנסה, מה המצב שלו, הכלכלי, משתפר, לא ישתפר, מה התוכניות לעתיד. ואז הלכה קיבלה על ידיעה טובה. אומר הנביא, נחמו, נחמו עמי, יש שתיים נחמו. יש נחמה של עשיר, יש נחמה של עני. יש אדם, לא עלינו, לא עלינו, בגלות, לא מרגיש שום צער. יושב על הסבא, על ציר הבשר, יש לו בית משלו, יש לו מכוניות, ציר של מכוניות, מחליף אותן, כמו שאתה מחליף חולצה, בבוקר, בצהריים, בערב. יש לו כסף בבנק בלי סוף, איך אמר מיליארדר אחד? אומר העיקר זה המיליון הראשון, אחרי זה אם יש לך מיליון דולר או 100 מיליון זה אותו דבר. אה, לא עכשיו, לא. הרי עוד מעט גומרים. אמר זה אותו דבר. למה? יש להם סיר בשר, מה אכפת להם? אבל אני מסכן, אני בצער, אני במצוקה, יש אדם מלא צרות יש לו, מחכה לביאת המשיח. הקדוש ברוך הוא אומר, נחמו, נחמו עמי, לא מראה לכם. ונחמו את העשירים, את אלה שלא מחכים למשיח, אבל שידעו מה חסר להם, שכל חסר להם. אנחנו היינו יודעים מה חסר לנו כעת, והיינו רוצים לחיות, שהיה בית המקדש קיים, לא היה שום צרה, לא צער, לא יצר הרע, לא שטן. אדם היה הולך לבית המקדש, היה עומד שם, היה שואל קדושה, עד אחר ועד העלייה לרגל הבאה. אדם היה לו איזה עבוד הכי קטן, נזכר שעשה איזה עבוד, הולך בית המקדש מביא קורבן, והכהן מברך אותו, מתחפר לו, ויוצא משם כבריאה חדשה. נולד אדם מירושלים בידו עמון. היינו רואים את הכהנים בעבודתם, היו מכפרים עלינו. אדם בזמן בית המקדש היה, בית המקדש קיים, איזה מנוחה ושלוות נפש הייתה. לעתיד לבוא כשיבוא משיח, איזה שלוות יהיה, איזה ברכה, אני אקרא לכם קטע אחד מהמדרש. באותות המשיח, מה כתוב שם? כתוב, בשנה שיבוא משיח בן דוד, עומדים על ישראל 3 מלכים כופרים, שלושה מלכים כופרים, הוא לא מדבר גויים, מוסלמים, או צ'רקסים, או יאסר ערפאת, לא. שלושה מלכים, הכוונה מישראל, שלושה כופרים. ובימים ההם בישראל אין מלך ולא נשיא. ובאותה שנה, חום גדול בא על אומות העולם ומתים אלפים מהם. צריך להתפלל שבאמת יהיה עוד. בצ'יקגו היה לפני שבוע, בלוס אנג'לס, יהיה קצת באינדונזיה, לא, בהודו, יהיה בעוד כמה מקומות. והאות השני יורד על אומות העולם תת של דם, תת של דם. מי יודע מה זה? ואחר כך בכל העולם כולו חושך 30 יום, וכל הרשעים מתים. זה לפני שיבוא המשיח. כמו במצרים היה 3 ימים, שם יהיה, פה יהיה במהרה בימינו, 30 יום חושך על אומות העולם. אומר, ואז שולטת רומי על כל העולם 9 חודשים. מיד המלאך מיכאל תוקע בשופר, לשמעו את קיעתו מקצה השמיים ועד קצה השמיים, ומיד בא משיח בן דוד. זה תקיעה ראשונה, עדיין זה לא, זה סדרה של תקיעות. תקיעה שנייה תוקע המלאך מיכאל, וכל המתים קמים בתחייה. יכול לא להיות כך, זה בטוח, זה כבר עוד פה. תקיעה שלישית תוקע המלאך מיכאל, וכל עשרת השבטים באים מהעבר והרחושך, באים לארץ ישראל. וענני כבוד מקיפים אותם, ומעיינות של גן עדן יוצאים, וישראל שותים מהם וחיים חיים נצחיים. זאת אומרת, יוצא מעיינות מגן עדן, כל מי שישתה מהמים של המעיין הזה, יחיה. בקיצור הגמרא, בנו של נוח, שם בן נוח. פעם אחת שלמה המלך, הרי הידוע, היה לו נשר, והיה נוסע עם הנשר כל בוקר. אחרי שהיה יושב עם השרים, לומד איתם תורה, לוקח את הנשר, אומר לו פקודה, תסע, תסע, מרואה איזה מקום מעניין, תראה פה. יורד, מסתכל מה יש שם ויוצא משם. פעם אחת הגיע לאיזה מקום, ליד עדן, היה שם איזה פרדס גדול. ירד לשם, וראה זקן אחד, זקן מספר ימים, מרוב זקנה לא יכול לזוז. זקן גדול מאוד, וכל בשרו אדום, עד שהעור שלו היה דק כמו זכוכית, שקוף ודק מאוד. והיה רואה את הדם איך עובר בעורקים. שקוף. וראה אותו הדור פנים. ומה היה עם הזקן הזה? היה יושב בפתח מערה, שם אבן, בדיוק כמו כיסא, יושב ככה, קופסה. ומעליו יש עצים של פירות, ויש שם עץ רימונים. ונמלים יוצאים מהרימונים, מרקע הרימון באילן, בשורה בחובת האילן, יוצאים הנמלים, לוקחים איתם גרגירים של רימונים, ועולים לו לתוך פיו ומכניסים לו גרגירי רימונים לתוך הפה. שלמה המלך נבהל, דבר החיים שלו, דבר כזה, מה זה כזה, זקן, כיושב. הוא יכול לדבר, אמר לו, בוא, אתה שלמה מלך ישראל? הוא אומר, כן, איך אתה יודע מי אני? הוא אומר, אל תשאל אותי שאלות. הוא אומר, לא, מי אתה? שלמה שואל אותו. הוא אומר, לא, אני לא אגיד לך כלום עד שתשמע לי שמה שאבקש ממך תעשה. כי אתה יש לך כוח גדול. לא יכול להישמע, אני לא יודע מה אתה תבקש ממנו, אמר לו. בקיצור, הפציר בו, אמר לו שום דבר שיש פה עבירה, לא פעם, לא אבקש ממך דבר נגד רצון השם. נשבע לו שלמה, שיקיים את רצונו. שאל אותו מי אתה? אמר לו, אני שם בן נוח, בנו של נוח. ואז סיפר לו מה היה במבול, בתיבה. אמר לו, מה זה, איך אתה חי על כעת? איך זה? עבר כמעט 2,000 שנים. אמר לו, אל תשאל. יום אמר לו, זה הטעות שעשיתי. מה טעות? אמר, לפני הזמן, אסור לעשות דבר לפני הזמן. אני יום אחד הייתי מטייל בעולם, יודע כל השדות של הקדוש ברוך הוא בעולם. יודע איפה גן עדן. נכנסתי לגן עדן, אמר לו, זה לא רחוק מפה. נכנסתי שם. והייתי מדבר עם הצדיקים שם. וקצתים הייתי צמא, ושתיתי מהמים של הנהר של גן עדן. שתיתי מהמים האלה. כיוון ששתיתי, לא יכול מלאך המוות לשבות עליי. והוא חי. אמרתי לו, מה נהיה עם הבית שלך? הוא אומר, הייתי נולדו נכדים, בנינים, בניני נינים, ודאי זה דור אחר, מאכלים אחרים, מרגושים אחרים, אפילו השפה שלהם השתנה, לא אין להם כבוד לזקנים, לא אוהבים את הזקנים, אני מפריע להם, ראיתי שאני עליהם לטורח. עזבתי אותם, ובאתי ישבתי פה, ומאז אני לא עזב מכאן. ושמעתי מכריזים בשמיים, שזה לא יהיה תקנה, עד שיבוא שלמה המלך, יתפלל עליו וימות, ויקבור אותו ויעשה לו כבוד. אומר, עכשיו הנה הגיע הזמן. ראה שלמה ככה, ראה שנמצא להתפלל עליו ונפטר, ועשו לו כבוד גדול, יקבלו אותו. יוצא, אם אדם שותה מים של גן עדן, לא ימות. אז עכשיו, כך תן העולם, שהעולם צריך להתחלף. הולכים הזקנים, באים מהדור אחריהם, כך דרך העולם. אבל כשיבנה את המקדש, יבטל המלך. ישתו מים של גן העדן, והמים האלה יבריאו אותם. זה יהיה מתאים, כל דבר בזמנו, דבר בעיתו מה טוב. יהיה בזמנו, יהיה מתאים. מה יהיה עם המשיח? נסיים בעוד משפט אחד. וערו עם ענני שמיה כבר אינה שעתי הבא. כך אומר דניאל, אני רואה שמלך המשיח בא עם ענני השמיים. כתוב במדרש, מלך המשיח עתיד לבוא לעיר ישראל, יורד מן השמיים. הוא בא בתוך ענן, וסרפים מקיפים אותו מימין ומשמאל. מה זה סרפים? מלאכים שהם יכולים בראייה לשרוף כל מי שעומד מולם. לאמור רשעים להתאחד מלך המשיח, ישרפו אותם לאהבת פיהם. משה רבנו פחד מהם, שעלה למרום, אמר, מתיירא אני שמי ישרפוני באהבה שבפיהם. הם מוצאים אוויר, כמו אתה נושם, יוצא נשימה, יוצא מהם אש, שורף את כל מי שבא מולם. כך יהיה גם מלך המשיח, רוח שפתיו ימית רשע. דבור איזה מי יבוא לפניו, לפני המשיח לדבר איתו? אלה ראשי המדינות בעולם, האו"ם, מי יבוא? המשיח רק יעשה ככה עם הנשימה, כולם נשרפים. אף אחד לא יכול לעמוד מולו, רוח שפתיו ימית רשע. זה יהיה מלך המשיח. ואז באותה שעה מלך פרס הולך לערבייה וכובש אותה. ערבייה זה ערב הסעודית. מלך פרס, תשמעו מה כתוב פה, הולך לערבייה וכובש אותה, זה האיראנים. ואז צועקים, מלך ערבייה צועק, הוא בא אדום ונלחם בו. מתחיל מלחמה, זה האמריקאים, מי זה אדום? האמריקאים, יש להם דגל אדום גם. הם היום נושאים את אדום ברמה, שולטים על חצי העולם. באותה שעה יורד הקדוש ברוך הוא מלמעלה ועושה משפט עם אדום. נאמר בעלו משה עם בארציון שפות הרעשם. ושרו של אדום בורח, בורח לבבל, מגרש אותו משם. הוא הולך למצרים, הוא מגרש אותו משם. מביא אותו לירושלים ונופל פה. וחצי העולם נופל עמהם. זאת אומרת, אדום יבוא איתם חצי העולם. אירופה, אמריקה, כולם, כולם אלה עתידים ליפול בזמן תפילת המשיח. ואז אחרי זה מה יהיה? אומר ישראל, ירצו לבנות את המקדש, יבואו הערבים ויאמרו להם, קחו כל זהב הכסף שבעולם, תעזבו את בית המקדש, תנו לנו את בית המקדש. וישראל אומרים לו, אנחנו רוצים לבנות מזבח להקריב קורבן. אומרים להם הגויים, בואו ונהיה לעם אחד. זה מה שאומר לנו השר החוץ הזה, הצורר. בואו ונהיה לעם אחד. אותו דבר, יהודי, ערבי, זה אותו דבר. יש ערבים אזרחים של מדינת ישראל, יהיו גם יהודים אזרחים של מדינת פלסטין, שלא יזכה לראות בעיניים שלו לא את זה ולא את זה. דברים בטלים, אתה חושב שהעולם הוא שלך, אתה מה שאתה רוצה, אתה מחלק, אין בעל בית, אין מעלה. הרי מי נתן את הארץ הזאת לנו אם לא הוא? מה אנחנו עושים פה? למה אנחנו לא באוגנדה? כמו שהקדוש ברוך הוא נתן. ראשי, איך פתח את ספר בראשית? עם הרבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה, אלא מהחודש הזה לכם. זו המצווה הראשונה שהצטוו ישראל. תורה זה לא ספר סיפורים. ספר התורה זה ספר חוקים. אז מה התורה מתחילה עם סיפורים? כך שואל ראשי. ולא אומר ראשי שמי אבו אומות העולם יאמרו לשתים אתם. גנבים אתם שכבשתם ארץ לא שלכם, אה, אתם מנשלים, זה נגד הדמוקרטיה, נגד צדק, נגד יושר, נגד. אולי הם שם נוכחים בכנסת, מדברים, לא יודעים מה שהם מוציאים מהפה. אומר להם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא העולם שלו, ולמי שהוא רוצה הוא נותן אותם. הוא ברא את העולם, ואת ארץ ישראל הוא נכנה לעם ישראל. אבל רבותיי, אנחנו צריכים להיות ראויים לארץ ישראל. אם אנחנו נכשיר את מעשינו, נחזור לתשובה, נתקן את המעשים, נתפלל כמו שצריך, ארץ ישראל תהיה שלנו, ולא רק ארץ ישראל. ולבית המקדש, זה העיקר העיקרים, לא העיקר ארץ ישראל, ארץ ישראל ולבית המקדש, מה נעשה בה? אנחנו רוצים בית המקדש, ואנחנו נתפלל טוב, אלה ימים טובים. עכשיו מחר בלילה זה ט"ו באב, והיו ימים טובים לישראל כט"ו באב, ביום הכיפורים חמישה דברים ניסים נעשו לאבותינו ביום ט"ו באב, מנויים במשנה במסכת תענית. אחד מהם שהרכבת ויתר, ניתנו לקבורה ולא ישרפו, תקנו לנו ברכת הטוב והמיטיב. בט"ו באב היו מביאים עצים למערכה לבית המקדש, יום טובה מגן. ט"ו באב בנות ישראל היו חולות בכרמים, היו עושים שידוכים בט"ו באב. ט"ו באב זה זמן שלבנה במילואה, ט"ו באב באותו יום פסקו מתי מדבר למות. כל השנים, 40 שנה, היו מתים במדבר, בשנה האחרונה, שנת ה-40, לא מתו, נפסקה המיטה. ואז זה יום גדול, רבותיי. הלילה זה פטירת רבי עמרם בן דיוואן, עליו השלום. זה היה איש בעל מופת גדול, הוא היה רב בחברון. מה היה איתו? נסע למרוקו, והיה שם אוסף כסף בשביל עניי ירושלים, ועשה להם שם אותות ומופתים. כל מי שהיה חולה היה מתפלל עליו, מזה היה מבריא. לא אחד ולא שניים. חזר לחברון, ועוד הפעם נסע למרוקו, ונשאר שם. נשאר שם חלה, נפטר למרוקו, ובנו קבר, אוהל גדול על קברו, מספרים ניסים ונפלאות, הגויים לעצמם, שומרים את קברו שם. והמלך של מרוקו, הוא מכיסו משלם משהו שהוא אוהב אותנו, זה שקר. כל הגויים שונאים את ישראל, הוא רוצה את הר הבית, רוצה את הכל, והיה שמח אם היינו מסתפקים מכאן. אבל מלאך רע ואח כרוחו עמי אמן, הוא בכיסו משלם את החזקת המקום. יש שם עץ גדול, סיפר יהודי שהיה שם בנדורה, אומר, עשו שם מדורה כמו ל"ג בעומר, איזה מדורה? והעץ לא נשרף, לא אוחזת בו אש. היה מעשה לא מזמן, זו אישה אחת שם, הילד שלה המשותק, קיבל את ההכרה, ודי, פרחה נשמתו ממנו, מת מוות קליני. הביאה אותו לקבר, שמה אותו על הקבר, אמרה לו לצדיק, אני הבאתי הילד שלי לכאן, אני רוצה אותו ממך חי, תעשה למען שמו יתברך, בכתה, שמה את הילד, יצאה. אחרי חצי שעה חזרה, הילד כאן לקחה אותו לבית. זה רבי עמרם בבן דיוואן, אמר שלום, הלילה זה רק שיר אותו. אלה הצדיקים האלה, צדיקים, אני חוזר כעת, באתי ברמלה, היה שם הילולה שלו, באתי משם ישר לכאן. זה הצדיקים האלה תדעו, במיטתם קרויים חיים, אלה זכותם עומדת לנו לדורי דורות. המבקשים מנשמתו הקדושה לטהורה, שגם הוא יעמוד תפילה עם כל הצדיקים בגן עדן. שהקדוש ברוך הוא יבטא מעל עמו ישראל כל גזירות קשות לרעות, יחזיר אותנו מתשובה שלמה, ונזכה לגאולה הקרובה שתבוא במהרה בימינו, ולמה? ולא בצער, במהרה בימינו אמן.